שלום וברכה. מספרים שפעם אחת נערך כנס גדול שעסק בסכנות העישון. אחרי הכנס, כשהמשתתפים יצאו החוצה, ראו רב אחד שלפני כמה דקות הופיע שם על הבימה ודיבר בשצף קצף ובהתלהבות עד כמה העישון זה דבר אסור ועד כמה זה מזיק ועד כמה זה לא על פי ההלכה. פתאום רואים אותו עומד בחוץ ומאשן לו סיגריה לענתו. אמרו לו אנשים, איך זה יכול להיות? מה זה? אמר להם הרב, זה בסדר. אני מכרתי את ריאותיי לגוי. הסיפור הזה הוא באמת נאמר כבדיחה. אבל האמת היא שהתחושה שיש לנו בלב לגבי כל מיני הערמות וכל מיני אמצעים שחזל תקנו לנו כדי לעקוף, להתחמק מכל מיני מצוות או מכל מיני איסורים, זה לא בדיחה בכלל. זה פשוט, איך אומרים היום, אולי זה קשר אבל זה מסריח. איפה היושר בדבר הזה? אם ההלכה רוצה שנקיים מצווה מסוימת, שננהג לפי איזה דין, כך צריך לעשות. מה זה הטריק הזה? על מי באים פה לעבוד? יש הלכו צעד אחד קדימה ואמרו, בעצם ההלכה נתונה בידיים של הרבנים. אם הם רוצים באמת, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. יש להם אפשרות להתגמש, לעקם, לשנות, וכבר ימצאו איך להסביר, איך לתרץ, איזה פסוק, לדרוש מה שצריך כדי להגיע לזה. אתם יודעים הרי שאצל הרפורמים, שם בכלל הפקרות גמורה, היום כהן שרוצה להתחתן עם גרושה, יכול לבוא לרבי רפורמי, ולחתום בפניו שהוא מוותר על הכהונה שלו, ו... אוקוס פוקוס פרחה ממנו ויכול להתחתן עם גרושה בלי בעיה. שם באמת פלסטלינה, אתה עושה עם היהדות מה שאתה רוצה. האם גם לפי השקפתנו זה המצב? איך אפשר לעשות כל מיני דברים ולעקוף כל מיני מצוות, כל מיני הלכות? מספרים על עיר אחד שיום כיפור אישה בהיריון בחודש התשיעי פתאום תקפו את הצירים, צריך לקחת אותה דחוף לבית חולים, מזיקים את העגלון של העיירה, אמרו לו, קח אותה מהר לבית חולים, פיקוח נפץ, צריכה ללדת. אמר העגלון, אני לא יכול ככה, אני צם ואני חלש ואין לי כוח, אני חייב לשתות איזה משהו, איזה כוסית, אחרת אני לא יכול לנהוג. שאלו את הרב, הרב אמר, טוב, אם הוא חייב לשתות, שישתה, פיקוח נפש, מהר ולנסוע. שתה העגלון, אמר, אבל אני מרגיש חלש, אין לי כוחות, אני חייב לאכול איזה משהו. לי קצת כוח שאני אוכל לנסוע בבטיחות ולקחת אותה. הרב אמר, טוב, אם הוא חייב לאכול, פיקוח נפש שיוכל ומהר ייסו. אמר העגלון, אחרי שככה אכל כמו שצריך, וגם חייב איזה סיגר אל השן ככה להרגיע אותי מהלחת והעצבנות, אחרת אני לא יודע מה יהיה. והרב, טוב, נו אז יאללה, תעשן כבר ותיסע. אמר העגלון, איי, 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 הרבנים האלה, מי יודע עוד כמה היתרים יש להם שהם לא מגלים לנו. יש אנשים שיש להם כזאת תחושה כלפי הרבנים, שכשהם רוצים, יש להם כל מיני המצאות. שעון שבת, מחירת חמץ, היתר מחירה. הם יודעים איך לקמבן את ההלכה, לסדר כדי להשיג את מה שהם רוצים. רק נלחץ עליהם עוד קצת, נסדר עוד כל מיני פטורים והקלות. בשאלה שאני רוצה לשאול כאן, איך ייתכן שאפשר לעקוף, אפשר לרמות, אפשר להמציא כל מיני דברים שהם לא, לפי ההלכה הפשוטה והישרה, איך יש מקום לזה בכלל? אם התורה רוצה מאיתנו דבר מסוים, זה מה שצריך לעשות. מי הרשה לנו לעשות את כל המעקפים האלו? וכדי לענות, אני רוצה לספר סיפור שהיה עוד לפני קום המדינה, בתקופת המנדט הבריטי. בזמן של מלחמת העולם השנייה, יהודי אחד נתפס שהוא מבריח קרון מלא בבצל ממצרים לארץ דרך סיני. באותם הימים היה מחסור בכל מיני דברים, בין השאר בבצלים, והמוצר הזה היה הדבר עיקר ערך. והיה עונש חמור למי שיבריח חומר שכזה ממקום אחר. נערך לאותו יהודי משפט, ועורך הדין שלו ביקש דבר אחד. רק תאמרו לי בבקשה, מה הסעיף בחוק שעליו הוא עבר. פתחו את ספר החוקים ונדהמו לגלות שאין סעיף כזה. הכיצד? פשוט מאוד. היה כתוב בחוק שאסור להבריח לגבולות הארץ, לא דרך הים ולא דרך האוויר. רק דבר אחד לא היה כתוב, דרך היבשה. הכיצד? הטעות הייתה של היועץ המשפטי של הנציב העליון הבריטי, שכאשר הבריטים כבשו את הארץ, אז הם החליטו להכין את כל המשפטים שתקפים באנגליה על פלסטינה, על ארץ ישראל. ואנגליה, כידוע, זה אי שמוקף מים מכל הצדדים, אפשר להגיע אליו או דרך האוויר או דרך הים. לכן זה מה שאומר החוק. לא היה כתוב בחוק שאסור להבריח דרך היבשה. כשעשו את ההעברה הזאת והכינו את החוק על הארץ, הם לא נתנו דעתם אל ההבדלים, ואותו יהודי יצא זכאי, כי אי אפשר היה להאשים אותו שהוא עבר על שום חוק. מה הסיפור הזה מראה לנו? הוא מחדד הבדל קטן אבל קריטי בין חוק שהמנסחים שלו הם בני אנוש, שאצלה בהחלט התכנו טעויות, חוסר תשומת לב, הם לא חשבו על כל המצבים, יש כל מיני פרצות שהן מנוגדות לכוונה המקורית של המחוקק, אבל הוא פשוט לא הצליח לבטא בניסוח של החוק את המילים שיסגרו את הדבר מכל הבחינות וכל הכיוונים. בדרך כלל עם השנים מצליחים לעלות על הפרצות הללו ולסתום אותם בתיקונים לחוק. לעומת זאת, בחוק אלוקי אין דבר כזה. אם דבר מסוים מותר על פי החוק ועל פי הדרשה של הפסוקים מתברר שהוא אפשרי וניתן לעשות אותו, זה לא שאלוקים הוא לא חשב על זה ולא אלא בדעתו שמישהו ינסה יום אחד לעשות את הדבר, אלא שמראש הוא רצה שהדבר הזה יהיה מותר ושנוכל לעשות את זה. לא מדובר כאן בפרצה שאלוקים לא חשב עליה, אלא בפטור רשמי. משל, למה הדבר דומה? לתעשיין שמקים את המפעל שלו באזור פיתוח, למשל בנגב, שזה מקום שיש בו הנחות במיסים, באילת שיש שם פטור ממעם, האם הוא נקרא עבריין מס? ברור שלא. המחוקק מראש אפשר את המצב הזה כדי שאנשים ילכו להשקיע שם, כדי לחזק, לעודד את הפעילות באותו המקום. למעשה כל מיני היתרים, כל מיני מעקפים שעשו לנו חכמים, הם פועלים בדיוק בדרך הזאת. למשל, הנושא של מכירת חמץ. יכול להיות לי המון המון חמץ, ואני לא מקיימת ביעור חמץ בערב פסח, אלא אני פשוט מוכר את הכל לגוי, ואחרי פסח זה יחזור בחזרה להיות שלי. איך יכול להיות דבר כזה? צריך לבאר את כל החמץ, איך אני יכול להשאיר אותו? התורה אומרת, לא ייראה לך שעור ולא ייראה לך חמץ. התורה לא אומרת, לא ייראה חמץ או לא ייראה שעור. שאז היה משמע שלא ייראה בשום מצב וצריך להשמיד ולחסל את כל מה שיש. התורה אומרת, לא ייראה לך. כלומר, אסור שיהיה חמץ שהוא שלך. אבל אם זה של מישהו אחר, אין בעיה. אם באמצע פסח נכנס אליך מוסטפה עם פיטה ביד, בסדר, אתה אל תיקח ממנו ביס, אבל לפיתה שלו זה לא בעיה שלך, והוא יכול להיכנס לבית ולהסתובב עם זה, וזה בסדר גמור. אם אנחנו מוכרים למוסטפה את כל החמץ שלנו, החמץ הוא לא שלך יותר, ולכן לא עוברים פה על איסור. למה הקדוש ברוך הוא אפשר את הפרצה הזאת כביכול, את הפתח הזה שאנחנו יכולים לעבור דרכו? כנראה בגלל שלפעמים יש כמויות כאלה גדולות של חמץ אצל אנשים, שפשוט להשמיד את הכל, זה יהיה מכה אנושה מבחינה כלכלית, הם לא יכלו להתמודד עם זה. דבר אחר זה שעון שבת, שמאפשר לנו להפעיל בשבת חשמל, חימום, מזגן, המון המון מוצרים שאנחנו מפעילים על ידי השעון, ועוזרים לנו להרגיש יותר טוב בשבת. איך אפשר דבר כזה? התורה אוסרת להדליק אור בשבת ולחמם ולבשל. אני צריך לשים לב שמה שהתורה אומרת זה שהאדם אסור לו לעשות מלאכה. היא לא עוזרת שאסור שתעשה מלאכה באופן כללי. אם יש מכשיר שעושה מלאכה, ואני לפני שבת הכננתי אותו, אבל בשבת עצמה אני לא עושה מלאכה, מבחינת התורה זה בסדר גמור. התורה לא רוצה בדווקא שנסבול משבת, שנשב בקור ובחושך. לא, היא מאפשרת לנו להנות, להשתמש בדברים הללו, ובלבד שאנחנו לא נעשה את המלאכה בשבת. יכולתי להמשיך על דוגמאות נוספות, היתר מחירה בשנת השמיטה, פרוס בול ועוד ועוד, איך בעצם התורה עצמה, כשהיא אומרת לנו את האיסור, היא כבר מסמנת לנו את גבולות הגזרה, מה אסור ומה מותר, מאיזה מקום יהיה אפשר להיכנס, כדי שבשעת הצורך נוכל להשתמש בזה ונוכל להסתדר. אני רוצה להגיד, מעבר לכל מה שאמרתי עכשיו, דבר נוסף, שלמעשה לא רק כל מיני היתרים שעוזרים לנו במצבי דחק, הם נמצאים בעדינו. למעשה, ויכול להיות שזה יהיה חידוש לכמה אנשים, עצם המצוות, הרבה מאוד פעמים זה דבר שנתון לשיקול דעתנו אם לקיים או לא. למה אני מתכוון? הרבה מאוד מהמצוות הן מצוות תנאיות. כלומר, שיש תנאים מסוימים ונסיבות שרק כאשר הן מתרחשות, אז צריך לקיים את זה. אבל אתה יכול לדאוג שלא יתקיימו, ואז ממנה לא תהיה חייב לקיים את המצווה. מתוך תרי"ג מצוות 613, רק 50 מהמצוות מחייבות אותנו ללא תנאי. הרבה מאוד מהמצוות הן תלויות בעצם בנו. דוגמה נפוצה זאת מצוות ציצית. מתי חייבים לשים ציצית? רק אם בן אדם לובש בגד של 4 כנפות. בן אדם הולך סתם עם חולצה רגילה, פטור מציצית. אפילו מי שיש לו בגד של 4 כנפות והוא חותך כנף אחת, לא צריך לשים בו ציצית. בעצם בן אדם שלא הולך עם ציצית, הוא לא מבטל פה מצוות עשה והוא לא עובר שום איסור. כמובן שאם הוא מקיים, הוא עושה מצווה גדולה. היום הרבה חקלאים מוכרים את הפרות שלהם לזה ערבי מהכפר הסמוך, לפני שיוולד הוולד הבכור, כדי לא להיכנס לכל העניין של בכור, פטר רחם, מה לעשות איתו. לעומת זאת, על הגאון מווילנה מסופר שהוא שלח כסף לארץ ישראל כדי שיקנו בשבילו פרה שהולכת ללדת בכור, כדי לקיים במצוות בכור. את מה שאנשים היום מתחמקים מנה, הוא חיפש איך הוא יכול, הוא שילם כסף כדי שהוא יוכל לקיים אותה. מספרים שהגאון מווילנה לפני מותו, שהוא שכב על ערש דווי, הוא החזיק בציצית שלו ובכה ואמר, בעולם הזה תמורת כמה פרוטות אתה יכול לקיים מצווה כל כך יקרה כמו מצווה ציצית, איזה שכר עצום יש עליה. עוד מעט אני עובר לעולם אחר, ששם כמה כסף שאני אשלם, כמה שאני ארצה, אני לא אוכל לקיים את המצווה הזאת. תראו לעצמכם מפעל. עובד שם בן אדם, חוזר יום אחד אחרי הצהריים הביתה, ומספר לאשתו שהיום המנהל עבודה עבר בין העובדים, ואמר שעובד שיהיה מוכן ללכת עם סמל של המפעל על דש חולצתו, משכורתו תוכפל. אשתו אומרת לו, מה אתה אומר? נו, והסכמת? אז הוא אומר לה, לא, תראי, הוא לא אמר שחייבים, הוא רק הציע. אתם כבר יכולים לדמיין לבד איזה גיהנום הולך להיות לאותו בן אדם עכשיו בבית. נכון, זאת רק הצעה, אבל זה כל כך יקר, זה כל כך שווה, איך אפשר לפספס את זה? יש שם איזה ארגון שהוא מנסה בכוונה לסדר את התנאים כדי לקיים כל מיני מצוות נדירות שקשה להשיג, כמו פטר חמור, ראשית הגז וכדומה. ובנקודה הזאת שקיום של מרבית המצוות בעצם הוא תלוי בנו, הוא פותר עוד בעיה, שהרבה פעמים אנשים שואלים, איך אפשר לתת את אותם תרי"ג מצוות, את אותו סדר התנהגות, לכל האנשים, למרות שאנשים כל כך שונים אחד מהשני. יש בן אדם עם נפש כזאת, ובן אדם עם נפש אחרת, אחד הוא פיוטי, ואחד איזה, כל אחד מה שמעניין אותו והסגנון שלו, ואתה מלביש על כולם את אותה התנהגות, את אותם המצוות, את אותו סדר מעשים, זה לא מסתדר. איפה האינדיבידואליות והסגנון המיוחד של כל אחד יבוא לידי ביטוי? אני חושב שהתשובה לשאלה הזאת נעוצה במה שאמרנו. הקדוש ברוך הוא מחייב אותנו לעשות רק מעט מצוות. יש שדה מאוד רחב שבו אנחנו יכולים לבחור איזה מצוות לקיים, מה להעדיף ומה להשקיע. וכל בן אדם יכול לפי הנפש המיוחדת שלו לבחור את המקום, את המצווה של ידע, הוא יתחבר לקדוש ברוך הוא יותר מאשר כל דבר אחר, באיזה מצוות להדר, איזה מצוות להשקיע, מה להוסיף, מה לקבל על עצמו. וזה כל אחד יכול למצוא את השביל המיוחד שלו לקדוש ברוך הוא לעומת אנשים אחרים. תודה רבה לכם, ברכת השם עליכם, שלום שלום.